קידושין, דף נון ג', מתחילים בעזרת השם, דף נון ב', עמוד ב', שורה 13 מלמטה, במילים תנו רבנן, מספרת הברייתא, לאחר פטירתו של רבי מאיר בעל הנס, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם, מקניטים, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים. לקפחני, רש"י מביא שזה כמו הלשון שמובא במסכת סוטה דף מ"ד, כמו לקפח את רגליו, את שוקיו. הכוונה שהם באים לקצץ רגלינו בהלכות, להודיע שהם חריפים, ואין מי שעומד נגדם. ולכן אל ייכנסו לבית המדרש. דחק סומכוס, והצליח להיכנס לבית מדרשו של רבי יהודה, נכנס, אמר להם, סומכוס, כך שנה לי רבי מאיר את מה שראינו במשנה. הכהן המקדש אישה בחלק של הקודשים שהוא קיבל. בין קודשי קודשים כמו חטאות והאשמות, ובין קודשים קלים כמו שלמים, לא קידש. כעס רבי יהודה על תלמידיו עליהם, אמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא רק לקפחני בהלכות הם באים. הם לא לומדים תורה שמורה הלכה למעשה. הרי השאלה הזאת היא שאלה שלא נוגעת למעשה. וכי אישה בעזרה מניין? הרי מדברים פה גם על קודשי קודשים. בשר קודשי קודשים אסור להוציא מהעזרה. ואישה, רש"י מביא שאינה רשאית להיכנס לעזרה, תוספות כותבים שגם במקרים שכן היא יכולה להיכנס לעזרה, אבל העזרה זה לא עולם חתונות וזה לא חופה, ואישה לא נכנסת לעזרה בשביל להתקדש. אז אם כן, איך אישה מצויה בעזרה? ולהוציא בשר קודשי קודשים מהעזרה, אתה פוסל את הבשר ביוצא, זה יצא מחוץ לחומה של העזרה. אז אם כן, זה לא שאלה שנוגעת למעשה. אז נמצא שכל הדיון כאן זה רק לקנטר ולקפח בהלכות. היה שם רבי יוסי, והוא אמר, מה רבי יוסי, אם אני לא יענה ליישב את דבריו של רבי מאיר, אז העולם יאמרו, רבי מאיר נפטר, שכב. רבי יהודה כעס על תלמידיו, ורבי יוסי בעצמו שתק. סתם רבי יוסי, זה הכוונה רבי יוסי בר חלפתא. דברי תורה מה תהיה עליה, מי יתרץ את דבריו של רבי מאיר? ובעצם רבי מאיר דן בדבר שיכול להיות למעשה. אמנם זה פחות מצוי, אבל זה יכול להיות. אפילו אם אישה לא נכנסת לעזרה, אבל יכול להיות שאיש ייכנס לעזרה, אולי זה אבא שלה. תורה נותנת כוח לאבא לקבל קידושין בשביל ביתו כשהיא קטנה או נערה. וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לביתו בעזרה? ואפילו אם היא בוגרת, אולי ממנה מישהו שליח שיקבל בשביל הקידושין, וכי אין אישה עשויה למנות לעשות לשליח לקבל קידושיה בעזרה? ועוד, גם אם אישה לא אמורה להיות בעזרה, היא עברה על מה שהייתה צריכה לעשות, והיא כן דחקה ונכנסה לעזרה. מה היא? מקודשת או לא מקודשת? תניה ברייתא. רבי יהודה בהתחלה היה אומר, שישה שהתקדשה בקודשים מקודשת. הוא חולק על רבי מאיר. רבי יוסי אומר, כמו דבריו של רבי מאיר, אינה מקודשת. אמר רבי יוחנן, גם רבי יהודה וגם רבי יוסי, מקרא אחד דרשו. היה להם ויכוח אחרי לדרוש את הפסוק שאומר, וזה יהיה לך, אהרון ובניו, מקודש הקודשים, מן האש, אתם זוכים בבשר קודשים. וזה בעצם מלמד שמקבלים חלק בקודשים. רבי יהודה סובר שדורשים ממה שכתוב וזה יהיה לך, לא כתוב לאכילה, לך הכוונה ולכל צורכיך, גם לקדש אישה. רבי יוסי סבר, תראה מה כתוב בהמשך, וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. בשביל מה מוסיפים מן האש? בוודאי שאחרי שמקטירים את החלק של הקורבן שמוקטר על האש למזבח, ואחרי שזורקים את הדם של הקורבן על גבי המזבח, אז חלקי הקורבן ניתרים לכהנים. בשביל מה צריכים לכתוב מן האש? אלא זה בא ללמד כמו אש. מה האש? חלקו של המזבח. מה המזבח עושה עם חלקו? הוא אוכל. זה מתעכל על גבי האש של המזבח. זה רק לאכילה. אף הוא נעמי, גם חלקו של אהרון, ניתן לו רק לאכילה ולא בשביל דברים אחרים. ועוד אומר רבי יוחנן, שרבי יהודה בעצמו חזר בו, והוא הסכים עם דברי רבי מאיר. התלמידים עמדו למניין, הם נמנו, והתרבו האומרים, אינה מקודשת. וביטלו המועטים את דעתם, וחזרו בהם, וגמרו לומר, המקדש בחלקו, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, לא קידש. וגם רבי יהודה חזר בו. ורב אומר, עדיין היא מחלוקת. רב סובר שרבי יהודה עדיין בדעתו שהיא מקודשת, אבל הגמרא תביא, הגמרא מביאה, אמר אביי, כבתי דרבי יוחנן מסתברא. מסתבר יותר כמו דבריו של רבי יוחנן, שגם רבי יהודה חזר בו, וכולם סוברים, המקדש בחלקו, המקדש בקודשים, אינה מקודשת. דתניא ברייתא, הברייתא הזאת היא שנויה במדרש הלכה, על ספר ויקרא, שנקרא תורת כהנים, וזה גם נקרא בשם ספרה. והכלל הוא, כשכתוב בתורת כהנים, ולא כתוב מי אומר את הדברים, סתם ספרה זה רבי יהודה. אז גם מה שכתוב כאן זה דבריו של רבי יהודה. אומר רבי יהודה, מניין שהכהנים אינם רשאים להיות חולקים, הם לא יכולים לסכם ביניהם. תראה, מחלקים פה בשר קודשים, ומחלקים פה שיערי מנחות. ישנם חמישה סוגי מנחות שמפורטים בספר ויקרא פרק ב', סוגים של מנחות, בדרך כלל זה סולת של חיטה, שמן זית, סממן שנקרא לבונה, ואם הכהן מכניס את כף ידו הימנית, לוקח מה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות שלו, קומץ, שם בתוך כלי שרת, מקטיר על גבי המזבח, ושערי המנחה, אם זה לא מנחת כהן, שערי המנחה מחלקים את זה בין הכהנים, והם יכולים לאכול מזה למושכה, לגדולה, נפלא מאוד. עכשיו, ניגש כהן אחד לכהן אחר ואומר לו, במקום שאני אקבל בשר קודשים ושיערי מנחה, ואתה תקבל בשר קודשים ושיערי מנחה, בוא נחליף בינינו. אני אקח את הבשר קודשים שלך, ואתה תיקח את שיערי המנחה שלי, ואז אני אקבל בשר קודשים, ואתה תקבל רק משיערי המנחה. אומר רבי יהודה, אסור לעשות דבר כזה. מניין שאי אפשר, שאין חולקים מנחות כנגד זבחים. תלמוד לומר, התורה מלמדת שהשערי מנחה נאכלים וניתנים לכהנים. היה מספיק שהתורה תכתוב באופן כללי, כל מנחה לכל בני אהרון תהיה. אבל התורה מפרטת על כל סוג וסוג של מנחה, וזה מיותר. וממה שהתורה מפרטת, וכל מנחה אשר תאפה בתנור, ועל זה כתוב גם כן לכל בני אהרון תהיה, דורשים. כל מנחה במנחה עצמה לכל בני אהרון תהיה. כל הכהנים צריכים לחלוק במנחה, ולא להחליף שימצא בסוף שיהיה כהן אחד שלא יקבל מנחה, בגלל שהוא יחליף את זה עם כהן אחר, בתמורה לקודשים של הכהן האחר. ממשיך רבי יהודה ואומר, יכולים היינו לומר שהפסוק הוציא רק שלא יחלקו הכהנים מנחות כנגד זבחים. למה? שהרי לא מצינו שמביאים מנחה במקום בהימות. מקום שצריך להביא בהימה, לא מצאנו שאפשר להביא במקום זה מנחה. אף על פי שמדובר, שיש כאן כהן שהוא דל, הוא עני ואביון, והוא לא יכול להביא בהימה, קשה לו מאוד להביא בהימה, לא מצאנו שהוא יכול להביא מנחה במקום בהימה, שלא קמו תחתיהם בדלות. אבל אולי נאמר שהכהנים יחלקו מנחות כנגד עופות, במקום בשר חטאת העוף, הרי יש רק שני סוגי קורבנות מעוף, או חטאת או עולה. עכשיו, עולה ודאי לא נאכלת לכהנים, אלא היא כולה מוכתרת על המזבח. עולת העוף עולת בהימה, עולה מוכתרת אגבי המזבח, היא לא נאכלת לכהנים. מדברים פה רק על בשר של חטאת העוף. אז אולי נאמר שהכהנים יחלקו מנחות כנגד חטאות העופות, שהרי כמו תחתיהם בדלות מצאנו שאדם של... אולי אין לו, אין ידו מסגת להביא עופות, יש מקרים שיכול להביא במקום זה מנחות. אז אם כן, אולי נאמר שכהן יכול לומר לחברו, קח אתה את חלקי במנחה ואני אקח את חלקך בחטאת העוף, מניין שאי אפשר, תלמוד לומר, ועוד סוג מנחה שהתורה מפרטת, וכל מנחה שהוא נעשה במרחשת, סוג של כלי, לכל בני אהרון תהיה. שמה צריכים לכתוב עוד ייתור, גם על מנחת מרחשת שמחלקים אותה לכהנים, זה בא ללמד שאפילו עופות כנגד מנחות, הכהנים לא יכולים להחליף ביניהם, אלא כל אחד מקבל גם מזה וגם מזה. יכול שלא הוציאה כתוב אלא לומר שלא יחלקו הכהנים מנחות כנגד עופות, כי זה לא אותו סוג דבר. שהללו העופות זה מיני דמים שזורקים את הדם, מזים את הדם על גבי המזבח, והללו המנחות מיני קמחים, זה קמח, זה סולת. אבל אולי יחלקו הכהנים בעופות כנגד בהמות, כנגד זבחים, כי הללו והללו מיני דמים. תלמוד לומר, גם על מנחת מחבת ועל מחבת, גם כתוב לכל בני אהרון תהיה. ומכיוון שהמילים האלה לא נצרכים כדי ללמד על מנחות כנגד דמים, כי זה כבר למדנו שאי אפשר להחליף, אם כן דורשים את זה שזה בא ללמד שאי אפשר להחליף עופות כנגד זבחים. יכול אולי נאמר שהפסוק בא למעט שהכהנים לא יחלקו בעופות כנגד בהמות, כנגד זבחים, שהרי העופות הללו, איך שוחטים עופות? לא שוחטים, מולקים. כשזה קורבן עוף, עושים מליקה עם הציפורן, מעשיהם ביד, והבהמות הללו נשחטים בסכין, מעשיהם בכלי. אז זה שני דברים שונים, לכן אסור להחליף ביניהם. אבל אולי נאמר שבמנחות עצמם, אפילו שזה שני סוגי מנחות, יחלקו במנחות כנגד מנחות. כהן יאמר לחברו, קח אתה את החלק שלי במנחת מחבת, ואני אקח את החלק שלך במנחת מרחשת, שהרי הללו והללו מעשיהם, איך מכשירים אותם, איך מתירים אותם, על ידי קמיצה שהכהן קומץ בידו. תלמוד לומר, ייתור וכל מנחה בלולה בשמן. שמנחה שבלולה בשמן, כתוב עליה בצורה מפורטת, לכל בני אהרון תהיה. וזה בא ללמד שאי אפשר להחליף סוגי מנחות. יכול, לא יוכלו להחליף שני סוגי מנחות, לא יחלקו מחבת כנגד מרחשת ומרחשת כנגד מחבת. שהמנחה הזו, מנחת מרחשת, המנחה מעשיהם רכים. זה יותר רך, זה ספוג בשמן. למה? כי מנחת מרחשת, מרחשת זה כלי כמו סיר, כלי עמוק, צר וגבוה. לכן השמן נשאר מרוכז, והמנחה לא מתקשה, אבל ולכן מעשיהם רכים. וזו מנחת מחבת, זה דומה למה שאנחנו קוראים היום מחבת, שזה יותר רחב ונמוך. אז השמן מתפשט לכל המחבת, והמנחה בעצם השמן מתאדה מהר והמנחה מתייבשת, מעשיהם קשים. אז אם כן, שני סוגי מנחות לא יוכלו להחליף. אבל אולי בסוג אחד של מנחה יחלקו הכהנים מחבת כנגד מחבת או מרחשת כנגד מרחשת. כהן יוכל לומר לחברו, קח אתה חלקי במחבת של ראובן ואני אקח את חלקך במנחת מחבת של שמעון, או אותו דבר במרחשת, כי זה הרי מאותו סוג. הועיל והללו והללו מעשיהם קשים במנחות מחבת. הנה מי, הללו והללו מעשיהם רכים במנחת מרחשת, אולי הם יוכלו להחליף. תלמוד לומר, וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה. יש גם מנחה שהיא לא בלולה בשמן, אלא היא יבישה משמן. גם על מנחה חריבה כתוב בצורה מפורטת, לכל בני אהרון תהיה, כדי ללמד שזה יהיה לכולם, ואי אפשר להחליף אחד עם השני. יכול, הכהנים לא יחלקו קורבן זה כנגד קורבן חברו, רק בקודש הקודשים. כמו מנחות, חטאות, אשמות. כי הרי הם לא יכולים לתת את זה לבניהם או לנשיהם. אבל הכהנים יחלקו קורבן כנגד חברו בקודשים קלים, שהם יכולים לתת לנשיהם ובניהם. יש להם חלק וזכייה בחלק הזה של הקורבן. אם כן, הכהן יוכל למכור את חלקו בקורבן זה בשביל לקבל קורבן אחר מהכהן חברו. תלמוד לומר, כתוב לכל בני אהרון תהיה, על המנחות, איש כאחיו, וסמיך לי, בסמוך כתוב, אם על תודה יקריבנו. והמקרא נדרש לפניו, כשם שאין חולקים. בקודשי קודשים, כמו שאי אפשר שהכהנים יחלקו ביניהם, מנחות כנגד מנחות, בקודשי קודשים, כך אין חולקים ביניהם, בקודשים קלים, כמו קורבן שלמי תודה. עוד מסיים את הברייתא וממעטת, מה שכתוב איש כאחיו, איש, דווקא אם הוא גדול, הוא חולק, אפילו אם הוא בעל מום. יש גם עבודות שכהנים בעלי מומים יכולים לעשות בבית המקדש. הם יכולים להוציא את העצים שיש בהם תולעים, או להוריד את אור הבהמות, או לחלק את האיברים של הקורבן. מכיוון שיש להם חלק בזה, הם גם חולקים בקודשים. והן הכהן הקטן חולק אפילו אם הוא תם, אפילו אם אין בו מום. כל מקום, הברייתא הזאת היא ודאי דעתו של רבי יהודה, כי הרי זה ברייתא בספרה, בתורת כהנים, וסתם ספרה, מני רבי יהודה. והוא כאמר, הוא בברייתא הזאת אומר, שבכל סוגי הקודשים, דלת בה דין חלוקה כלל. אי אפשר שאחד ייטול בחלק אחר של חברו כנגד החלק שלו. שמע מינה, רואים שאפילו בקודשים קלים, שיכול לתת לאשתו, לבניו, זה לא נחשב ממונו, אלא זה ממון גבוה שהתורה נותנת לו זכות לאכול. כיוון שזה לא שלו, אז הוא לא יכול לקדש בזה אישה. רואים שרבי יהודה סובר, כמו דעתו של רבי מאיר, קדש בחלקו אינה מקודשת. כמו שאמר רבי יוחנן, שרבי יהודה עוד חזר בו. ולא כמו שאמר רב, שרבי יהודה עדיין נשאר בדעתו שהיא כן מקודשת. נסה הגמרא לומר, אמר רבה, כמו דבריו של רב מלוטניה, וכי כמו דבריו של רב שאומר שרבי יהודה עדיין נשאר בדעתו, והוא סובר שהמקדש בחלקו מקודשת, והוא לא חזר בו, כי אי אפשר להוכיח את זה מברייתא. והתניא ברייתא, במשך ה-40 שנה, ששימון הצדיק היה כהן גדול, הייתה ברכה. הרי בתוך ההיכל היה מנורה, היה שולחן. מה היו שמים על השולחן? שתי שורות, שני טורים של לחמים, 12 לחמים שהיו נקראים לחם הפנים, והיו מחליפים אותם כל שבת, והיו מחלקים את הלחם הפנים של שבוע שעבר בין הכהנים. בזמנו של שמעון הצדיק הייתה ברכה בלחם הפנים. כהן היה מקבל כזית מהלחם הפנים והיה שבע ולפעמים גם היה משאיר. אבל מאז שנפטר שמעון הצדיק, נשתלחה כללה בלחם הפנים. כהנים הם מקבלים חלק כמו שיעור של קטנית שנקראת פול. והצנועים היו מושכים את ידיהם ממנו, כי הם לא היו שבעים ממנו. והגרגרנים היו חולקים. הגמרא הבינה מה הכוונה שהם היו חולקים. מכיוון שפול זה קצת, היו אומרים אחד לשני, קח אתה את החלק שלי ואני אקח את החלק שלך פעם אחרת. אם כן רואים שאפשר כן לחלק בלחם הפנים, כנראה הברייתא הזאת כמו דעתו של רבי יהודה שסובר שהקודשים ממונו של כהן, ואם כן, מזה שאתה רואה שהם יכולים לחלק ביניהם, יכולים לסכם, אתה תקבל את החלק שלי, פעם הבא נקבל את החלק שלך. אם כן, אם זה חלק, אם זה ממון של הכהן, הוא יכול גם לקדש בזה אישה, אז אם ככה עדיין רבי יהודה סובר, כנראה שהוא לא חזר בו. דוחה הגמרא, באמת רבי יהודה כן חזר בו. ומה החולקים? מה הכוונה שהם חלקו? לא הכוונה שהם היו מסכמים ביניהם, קח אתה את חלקי, ופעם בא אני אקח את חלקך וכדומה. אלא הם פשוט היו חוטפים את חלק חבריהם ואוכלים. וכדי קטני סייפה, כמו שכתוב שם בהמשך הברייתא, מעשה באחד שחטף וגזל את חלקו ואת חלק חברו, במחמת הגזלה שהוא עשה, היו קוראים אותו בן חמצן עד יום מותו. מה זה חמצן? מלשון חמסן. אמר רבא ברב שילה, מה יקרא? איך רואים שחמצן זה מלשון חמסן וגזלן? שהפסוק אומר, אלוקיי, פלטני, תציל אותי מיד רשע, מכף מעוול, מי שעושה עוולה, וחומץ. הכוונה גוזל. ורבא אמר, מניין לומדים, שחומץ, הכוונה גוזל. מאחה, הפסוק אומר לדיינים, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ. אשרו זה מלשון תחזקו, תחזקו את יד הנגזל להציל אותו מיד עושקו. בשנת תפשין פי א' היה אסון קשה מאוד באתרא קדישא מירון, שהתקטרו באי קטירה והלכו לבית עולמם 45 קדושים, קדושי עליון, ממש סמוך לאותו זמן לפני האסון. עמד כבוד קדושת אדמו מצאנז והביא את הפסוק הזה, אשרו חמוץ, שמלשון חזקו. ועם זה הוא פירש באמצע השירה האדירה ששרו בהדלקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. אמר האדמור, אשריכם זה מלשון תתחזקו כמו אשרו חמוץ. אשרו חמוץ, תחזקו את יד הנגזל. אשרו, תחזקו. תתחזקו עם ישראל, לא משנה באיזה מצב עם ישראל יהיו ובאיזה צער עם ישראל יהיו, שיקחו להם חיזוק, שיתחזקו. והיה דבר לפלא. אשרו זה מלשון, התחזקו. אשריכם ישראל, תתחזקו עם ישראל. ואם כן, כאן השלמנו את הנושא של המקדש בקודשים, ש... רבי מאיר אומר אינה מקודשת, וכך אומר רבי יוסי, ולעניין דעתו של רבי יהודה יש ויכוח בין רבי יוחנן שסובר שהוא הודה, וגם הוא סובר אינה מקודשת, לבין רב שסובר שהיא כן מקודשת. עכשיו עוברים לנושא של אדם שמקדש אישה, באחד מהמעשרות שהתורה מצווה להפריש מהיבול, שזה נקרא מעשר שני, שהדין של מעשר שני, שהוא נאכל אפילו לבעלים, רק הוא צריך להעלות את זה לירושלים ולאכול את זה בירושלים. ויש ויכוח, אדם שמקדש אישה עם מעשר שני. לפי דעת רבי מאיר, מעשר שני זה לא ממון של המפריש. זה לא ממון של זה שהמעשר שני נמצא ברשותו, בידיו. אלא זה ממון של הקדוש ברוך הוא, ממון גבוה, שהוא נותן לנו רשות לאכול מזה בירושלים. ולכן, בין אם הוא קידש בשוגג, הוא לא ידע שזה מעשר שני, בין במזיד, שהוא כן ידע, לא קידש, היא אינה מקודשת, דברי רבי מאיר, כי זה לא הממון שלך, איך אתה מקדש בזה אישה. ורבי יהודה סובר, שמעשר שני זה הממון של האדם. ולכן הוא אומר, שבמזיד קידש. ולמה בשוגג לא קידש? הגמרא תבאר, שהאישה, או אפילו גם הבעל, לא רוצים להתקדש במעשר שני. אם הם היו יודעים, הם לא היו מסכימים לזה, או שהיא לא הייתה מסכימה לזה. וזה נקרא קידושים בטעות, ולכן בשוגג לא קידש, אבל הוא במזיד קידש. בכל אופן, לפי דעתו של רבי מאיר, מעשר שני ממון גבוה, ואי אפשר לקדש בזה אישה. מנין המילי? מנין לומדים את זה? אמר רבא חברי דרבא, משמי דגמרה, כך נקבעה בגמרה והיא שגורה בבית המדרש, שהדין הזה נלמד מהפסוק. וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, להשם הוא. המסקנה של הגמרה, לומדים את זה ממש כתוב, הוא, קודש להשם. בכל אופן, מהפסוק הזה דורשים, להשם הוא. כל המעשר שני, שעליו נאמר הפסוק, הוא של הקדוש ברוך הוא, של גבוה, ומהשולחנו, של מקום, שולחן גבוה, הקדוש ברוך הוא ציווה לעלות ולאכול את זה בירושלים. וזה לא ניתן לקדש בו אישה. התחלה הגמרא הייתה סבורה, מה שכתוב להשם הוא, הכוונה שדורשים את זה ממה שכתוב להשם. אז אם כן, למה רק מעשר? למה רק מעשר שני? הרי תרומת מעשר. הסדר של הפרשת תרומות ומעשרות מהיבול, דבר ראשון, מפרישים תרומה גדולה, נותנים לכהן. אחר כך מפרישים מעשר ראשון ונותנים ללוי. אחר כך מפרישים מעשר שני שדיברנו עליו, שזה נאכל בירושלים, ויש שנים שלא נותנים מעשר שני, אלא נותנים מעשר עני. מחלקים את זה לעניים. המעשר ראשון שנותנים אותו ללוויים, הם עצמם צריכים להפריש מהמעשר ראשון תרומה, שנקראת תרומת מעשר, והם נותנים את זה לכהנים. על התרומת מעשר הזאת, דכתיב, כן תרימו גם אתם, אפילו הלוויים, תרומת השם, גם כתוב את המילה השם. ואם כן היית אומר שזה ממון גבוה, התרומה הזאת, ובכל זאת נן, המקדש אישה בתרומה, או בתרומות, היא מקודשת. משמע גם בתרומת מעשר. והרי כתוב כאן תרומת השם. תרץ את הגמרא, כתוב תרומת השם, לא כתוב תרומה להשם. אז אפילו כעת שהגמרא עדיין סבורה שלומדים את זה מלהשם, אין קושייה מתרומת מעשר. זה לא כתיב בי להשם. שואלת הגמרא, והרי בחלה. למה להשבצק, איסה? אם זה כמות של עשירית היפה, מידת נפח, הוא צריך להפריש הפרשת חלב ולתת לכהנים. דכתיב בה מראשית הריסותיכם, את תחילת העיסה, תתנו להשם תרומה. כתוב להשם, לא כתוב השם. ותנן, כתוב בהמשך, המקדש בתרומות, גם חלה נקראת בתרומה, מקודשת. מתרץ את הגמרא, לא לומדים את זה ממה שכתוב להשם, שמעשר שני אי אפשר לקדש, אלא ממה שכתוב שם קודש. ולעניין חלה, דלא כתיב בי קודש. שואלת הגמרא, אם זה תלוי במה שכתוב קודש, והרי שביעית, פירות של שנת שביעית, של שנת שמיטה, נכתיב בה, לעניין יובל, אבל יובל ושביעית, הדין של הפירות שווים. קודש, כתוב קודש תהיה לכם, ובכל זאת נן, המקדש בפירות שביעית מקודשת. תרץ את הגמרא, בשביעית לא כתיב בי להשם. צריך שיהיה כתוב גם קודש וגם להשם. כך הגמרא כעת סבורה. שואלת הגמרא, והרי תרומה גדולה. דכתיב, פסוק בירמיהו. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. ראשית תבואתו, הכוונה תרומה. כתוב קודש להשם, ואם כשכתוב קודש להשם זה ממון גבוה, אז תרומה אמור להיות שאסור לקדש, שאי אפשר לקדש בו אישה, ובכל זאת ננה מקדש בתרומה מקודשת. מתרצת הגמרא, ראשית תבואתו באמת נדבר על תרומה, אבל מה שכתוב קודש להשם זה נאמר על עם ישראל. ההוא בישראל כתיב קודש ישראל להשם, כמו תרומה ראשית תבואתו. אז המילים קודש להשם נאמרו על עם ישראל. שואלת הגמרא, נכון שהלשון קודש להשם נאמר על עם ישראל, קודש ישראל להשם, אבל הוא מדמה את עם ישראל לראשית תבואתו, לתרומה. הוא אומר קודש ישראל להשם כמו תרומה ראשית תבואתו, ולאו ממילא וכי לא ממילא שם התמינה, נלמד מזה שגם בתרומה היא קודש להשם. אז למה מקדש אישה בתרומה היא מקודשת? אלא, תרגמה רב אין סבא, הוא תרגם לפני רב, כמי דה רב, מה שמעשר שני, ממון גבוה, דורשים ממה שכתוב הוא קודש להשם, בהווייתו יהיה, הוא נשאר בקדושתו, ואי אפשר לקדש בו אישה. ההלכה השלישית שלמדנו במשנה, זה לעניין מי שמקדש אישה בהקדש, בחפץ שהקדישו לבית המקדש. שהממונה הגזבר בבית המקדש ייקח את החפץ הזה, ומהממון של החפץ הזה הוא יוכל לחזק את בדק הבית. האם האישה מקודשת אם קידשו אותה בחפץ של הקדש? אז הבאנו במשנה את הדעה של רבי מאיר, שאומר במזיד קידש ובשוגג לא קידש, דברי רבי מאיר, ודעת רבי יהודה שאומר הפוך, בשוגג קידש, במזיד לא קידש. ובאמת הטעמים כאן עלומים ולא מובנים. מה באמת הסברה בוויכוח? מביאה הגמרא את דעתו של רבי יוחנן לבאר. אמר רבי יעקב, שם אית מינה דרבי יוחנן תרתי. שמעתי מרבי יוחנן הסבר לשני דינים שטעונים הסבר כאן במשנה. קודם כל, מה שלמדנו במקרה הקודם, לעניין מי שמקדש אישה במעשר שני. שלפי דעתו של רבי יהודה, מעשר שני זה ממון בעלים. ולכן במזיד, אם הוא קידש אישה, היא מקודשת. אבל נשאר לנו עדיין להבין למה אם קידש בשוגג, לפי רבי יהודה, היא אינה מקודשת. למה שגגת מעשר דרבי יהודה לא קידש? ודבר שני צריך הסבר. במקרה שלנו כאן, על הקדש, בכלל צריך להסביר את כל המהלך כאן. המקדש בהקדש, אומר רבי מאיר, במזיד קידש, משמע שאפשר לקדש אישה בהקדש. זאת אומרת שאם אדם משתמש עם הקדש, ההקדש יוצא לחולין. הוא מועל. מי שנהנה מהקדש, זה נחשב שהוא גוזל מההקדש, זה נקרא מועל בהקדש. אז ההקדש יוצא לחולין, זה נהיה דבר של חולין, זה לא קדוש, וזה שהוציא את ההקדש לחולין חייב במעילה, חייב לשלם להקדש וכדומה. אבל מכיוון שבמזיד קידש משמע שהחפץ מתחלל והופך להיות חולין ולכן היא מקודשת, למה בשוגג לא? למה רבי מאיר סובר שיגעת הקדש אינה מקודשת? רבי מאיר, אז בעצם גם שגיגת מעשר שני לפי רבי יהודה וגם שגיגת הקדש לפי רבי מאיר, שניהם צריכים הסבר, כי הרי בשניהם במזיד קידש, למה בשוגג לא? למה בשניהם אין האישה מתקדשת בהם בשוגג? רבי יוחנן הסביר כאן שני הסברים. הסבר אחד, חדה, לפי שאין האישה רוצה להתקדש. אם היא הייתה יודעת, היא לא הייתה מסכימה להתקדש. וזה נקרא קידושי טעות. ובמקום אחד, חדה הוא פירש לפי שגם הבעל לא רוצה. אין שניהם רוצים. ולא ידענה, היי מיניו. אני לא יודע באיזה מהם רבי יוחנן תלה את הטעם רק באישה, ובאיזה מהם הוא תלה בשניהם. אמר רבי ירמיה, מה הבעיה? נחזה ענן, בוא נפרש מסברה. במעשר שני, רק היא לא רוצה. אם היא הייתה יודעת שזה מעשר שני, היא לא ניחלה, היא לא הייתה רוצה להתקדש. כי מה עושים עם מעשר שני? אתה לא יכול לאכול את זה בכל מקום שאתה נמצא. אתה צריך להעלות את זה לירושלים. משום תירך דאורך, היא תצטרך לתרוח להעלות לאכול את זה בירושלים. אבל יהיו, הבעל, אדרבה, ניחלי, דניקני, היא תתה ממילא, נוח לו לתת לאישה את המעשר השני, וממילא לקנות אותה, והיא תתרח להעלות את זה לירושלים. אם כן מסתבר שלעניין מעשר שני, אומר רבי יוחנן, שהטעם של פי רבי יהודה בשוגג אינה מקודשת, כי אינה, היא לא הייתה רוצה להתקדש בזה, אם הייתה יודעת שזה מעשר שני. וזה נקרא קידושי טעות. אלא הקדש, שם הטעם הוא ששניהם אינם רוצים. גם האיש, תרוויו לא ניחלו. למה? אם הם היו יודעים שזה הקדש, הם לא היו רוצים דנתחיל הקדש על ידיו. לא היה נוח להם שיתחלל ההקדש על ידם, שהקדש יצא לחולין. אם היא תהיה מקודשת, זה אומר שההקדש יצא מרשות ההקדש, נתחלל מרשות ההקדש, ועבר לרשות חולין. ומי שמחלל הקדש, הוא עובר על איסור. התורה אומרת שהוא מועל מעל, למעול מעל בהשם. לכן מסתבר שבהקדש, אמר רבי יוחנן, שהטעם שרבי מאיר אומר שהיא אינה מקודשת בשוגג, כי גם הבעל לא רוצה. וזה קידושי טעות גם מצד הבעל, שהוא לא היה רוצה לקדש בהקדש, וגם מצד האישה, שהיא לא הייתה רוצה שיתחלל הקדש על ידה. אז אם כן אומר רבי ירמיה לרבי יעקב, למה אתה לא יודע על איזה מקרה אמר רבי יוחנן ששניהם אינם רוצים, ועל איזה מקרה אמר רבי יוחנן שרק היא לא רוצה? הרי לכאורה אפשר להסביר את זה בצורה של סברה פשוטה. ורבי יעקב יסביר, והוא אמר, כי אפשר להגיד גם הפוך, גם מפחה מסתברה. אפשר לומר שגם במעשר שניהם אינם רוצים. ומצד שני אפשר לומר שבהקדש רק היא לא רוצה. כי הרי אם היא לא יקלה ממר, וכי אי אפשר לומר במעשר ששניהם לא רוצים. למה היא לא רוצה? כבר הסברנו. היא לא ניחלה משום תיחה דאורך, היא לא רוצה לתרוח להעלות את זה לירושלים, את המעשר שני. אבל גם היא הוא, גם האיש לא נוח לו, לא ניחלה, לקדש במעשר, משום שהוא חושש שיאנסו ממנה כסף קידושיה בדרך לירושלים. באונס היא תפסיד את זה, וזה יגרום לה לעצב, והיא תאמר, והיא כל הזמן תתלונן, שהיא לא נהנתה ממה שהוא נתן לה לקידושין. זה הפירוש השני שרשי מבאר. ואם היא אונסה דאורך, היא תצטער מהקידושין שהיא קיבלה, והיא לא, ולכן הוא לא רוצה לקדש אותה בדבר כזה. הוא לא רוצה שהיא תאמר לו שלא היה לה שום מנעה ממה שהוא נתן לה בכסף קידושיה. אז אם כן נמצא שאפשר להסביר, שמי שמקדש במעשר שני בשוגג, שניהם אינם רוצים בזה, וזה קידושי טעות. אלא בהקדש אפשר לומר גם שרק היא לא רוצה והוא כן מסכים. כי בשלמה היא לא ניחלה, היא לא נוח לה, דניתחיל שהתחלל הקדש על ידה, כי אין לה הנאה בזה שחיללו הקדש. אם לא היו מחללים הקדש, הוא היה נותן לה מממונו. אלא היו, הבעל, אצלו אי אפשר לומר שזה קידושי טעות. מילו ניחה לידני קנאית את הממילא, מחילון נוח לו שהוא נותן הכסף של הקדש, ובכך מקודשת לו האישה ממילא. ואף על פי שהוא יצטרך להחזיר את הכסף להקדש, נוח לו שהיא תהיה מקודשת, כי אולי כעת אין לו ממון אחר לתת לה בשביל קידושין, הוא שמח שהיא מקודשת. ולכן אומר רבי יעקב, יש שני הסברים של רבי יוחנן על שני דברים, אני לא יודע איזה הסבר על איזה דבר. מה שבטוח שבשני הדברים ההסבר למה היא לא מקודשת, כי זה קידושי טעות. רק אני לא יודע האם זה רק טעות שהאישה לא הייתה מסכימה, או גם שהבעל לא היה מסכים. אבל שני הדברים נאמרו, גם, זאת אומרת, גם לעניין הקדש וגם לעניין מעשר, הסיבה שבשוגג היא לא מקודשת, זה בגלל שזה נחשב קידושי טעות. באמיני רבה מרב חיסדה. שאלו כאן את רב חיסדה שתי שאלות. השאלה הראשונה, רבה שואל אותו. לפי דעת רבי מאיר, שסובר אישה אינה מתקדשת במקרה שבו הביאו לה חפץ של הקדש בשוגג. האם מאות הקידושין, המאות של ההקדש שקידשו אותה בהן, והיא אינה מקודשת, האם הם מתחללים? בדרך כלל כשמשתמשים עם מאות הקדש בשביל חולין, המאות יוצאות לחולין וצריך לשלם מאות אחרים להקדש. אבל כאן במקרה שלנו הרי לא מקודשת. מהו שיצאו מרשות ההקדש לחולין? ואם הם יצאו לחולין, הוא יצטרך להוסיף חומש על זה שהוא חילל הקדש, ויצטרך לתת אשם מעילות, כמו מי שמחלל הקדש, מועל בהקדש בשוגג. אז רב חיסדה אמר לי, אם אין האישה מתקדשת, אז המאות איך יצאו מרשות ההקדש לחולין? לא הוציאו את מאות ההקדש לחולין. לא קנו עם זה שום דבר, כי הרי לא מתקדשת, אז זה נשאר הקדש. שאלה שנייה ששאלו את רב חיסדה. באמיני רב חייא בר אבין מרב חיסדא. לפי דעתו של רבי מאיר, שהמקדש אישה בהקדש בשוגג אינה מקודשת, מה יהיה הדין במקרה של אדם שקנה בשוגג חפץ במאות הקדש, במחר מאי, האם הקניין חל? אמר לרב חיסדא, לפי דעת רבי מאיר, הואיל וזה מקח טעות, המאות לא יצאו לחולין ואף במחר לא קנה. הייתי ואי, אז רב חייא הקשה לרב חיסדא ממשנה במסכת מעילה. תחילת המשנה כתוב כך, הממונה של בית המקדש, הגזבר, שהיה לו מאות של הקדש ומאות שלו, והוא הלך והוא בטעות הפקיד מאות אצל אחד שתפקידו להחליף כספים, שולחנים. הוא הפקיד אצלו כסף. הגזבר חשב שזה כסף חולין שלו. בטעות הוא הפקיד כסף של הקדש. אז אם הכסף סגור, אסור לשולחני להשתמש בכסף הזה בשביל להחליף כסף. ולכן, אם הוא עבר על האיסור והשתמש עם הכסף, הוא זה שמעל, הוא זה שהוציא את הכסף מההקדש לחולין. אבל אם הגזבר הביא לו את הכסף פתוח, זה אומר שהוא יכול להשתמש עם הכסף הזה, יש לו רשות להשתמש עם הכסף הזה. זה כאילו שהגזבר ממנה אותו שליח להשתמש עם הכסף. הדין הוא שבמעילה יש דין שליחות. ואם כן, גם אם השולחני הוא זה שהשתמש עם הכסף, זה בשליחות הגזבר והגזבר מעל. אבל במקרה שבו הגזבר לא הפקיד את הכסף אצל שולחני שהוא מחליף כספים לאנשים, אלא אצל בעל הבית, שומר, שכשמפקידים אצל בעל הבית כסף, אין לו רשות להשתמש עם זה. זה לא משנה אם זה סגור או פתוח. ואם הוא משתמש, הוא מועל. ואומרת המשנה, שלעניין חנווני, שהוא מוכר דברים, מאכלים ודברים כאלה, מה הדין שלו? האם הוא כמו בעל הבית או כמו שולחני? יש ויכוח רבי מאיר ורבי יהודה. דעת רבי מאיר, חנווני כבעל הבית. הוא לא זקוק תמיד לכסף. ולכן כשהגזבר הפקיד אצלו כסף, בין אם זה היה סגור, בין אם זה היה פתוח, היה אסור לו להשתמש בהם. ואם הוא ישתמש, הוא זה שמעל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שהחנווני דינו כמו השולחני, שאם זה מעות סגורים באמת אסור לו להשתמש, ואם הוא ישתמש הוא מעל, ואם זה פתוח אז מותר לו להשתמש, ולא הוא זה שמעל אלא הגזבר מעל. עד כאן לא התווכחו רבי יהודה ורבי מאיר, לא כמפלגי אלא, מה הדין של החנווני? דמר סבר חנווני כמו שולחני, ומר סבר חנווני כבעל הבית. אבל אין ויכוח, דכולה אלמה, שאם הוציא אחד דמעות של הקדש, הוא מעל. אף על פי שזה בשוגג. וגם רבי מאיר מודה לזה. אם כן, אתה רואה שדעת רבי מאיר, שמי שלוקח כסף של הקדש לעניין מחר, בשוגג, הכסף כן יוצא לחולין. והמחר חל, אז איך אתה, רב חיסדא, אמרת שלפי דעת רבי מאיר, מכיוון שזה זה מקח טעות, כי הבן אדם לא ידע שזה הקדש, אז המעות לא יצאו לחולין והמחר לא חל. תרץ את הגמרא, באמת רבי מאיר סובר שהמחר לא מחר, ולכן אין כאן מעילה. רק לדבריו דרבי יהודה כאמר, הוא אמר רק לפי דבריו של רבי יהודה. לפי שיטתי, לדידי, אם הוא הוציא מעות הקדש, נמי לא מעל. אם הוא קנה אמהות של הקדש, אם הוא השתמש אמהות של הקדש בשוגג, זה היה בטעות, והמחירה לא מחירה. ומתי אנחנו אומרים שיש דין מעילה בהקדש? רק אם הוא מחלה את ההקדש. כמו למשל, אם הוא אוכל אוכל של הקדש. אלא לפי שיטתך, לדידך, שאתה סובר שיש כן דיני מעילה במעות. יש לי איתך ויכוח לעניין מה דינו של חנווני. האם הוא דומה יותר לבעל הבית? לפי דעתי לא. אלא לדידך, לפי שיטתך שאתה סובר שאפשר כן להוציא לחולין ולמעול בשוגג במחר, במעות של הקדש, אז יש לי איתך ויכוח למה יותר דומה חנווני. אני סובר שהוא יותר דומה לבעל הבית, אז תודה לי בזה, הודה לי מיד חנווני כבעל הבית. ואמר לי רבי יהודה, לא, אני לא מודה לך גם לא בזה, אני סבור שדין חנווני הוא כמו דין של שולחני. עד כאן דף נון גימל.